התלהבתם מהכותרת ובגלל זה אתם פה, נכון? מעולה. רק עזרה טריגר קלה. אנחנו הולכים לדבר על הצלפות, שתן וצועה. אם יש לכם איזושהי בעיה עם זה, אז תחשבו שוב לפני שאתם מתחילים את הפרק. אני לא ארחיב במילים, תכירו את משי. משי, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, איזה כיף שהצטרפת אליי היום.
איזה כיף לי.
את יודעת על מה אנחנו נדבר היום, נכון?
טיפה מפחדת, לא יודעת כלום לגבי זה.
יופי, מעולה. אם את מפחדת זה כבר טוב, זו התחלה מצוינת. ככה אני אוהבת אותך, מפחדת. אז אנחנו יכולות לדבר על פטישים, ואנחנו יכולות לעשות מזה משחק. אבל okay. לפני זה, אני רוצה רגע לעבור קצת על פטישים בכללי. קודם כל, פטיש כהגדרה. את יודעת מה זה פטיש?
בערך. תסביר.
אוקיי, ההגדרה המדויקת של זה, זה צורך או תשוקה לחפץ, חלק בגוף, או פעילות לעוררות מינית. זאת אומרת שזה בייסקלי יכול להיות כל דבר שמעורר מינית.
אוקיי.
שזה מעניין בפני עצמו. ומה שחשוב לי להדגיש, זה לא כזה אקסטרימי כמו שזה נשמע. איכשהו, ברגע שאנשים שומעים פטיש, לאיזה פטיש הם הולכים?
כפות רגליים.
נכון, פוט פטיש. שזה פטיש באמת אחד הנפוצים. אין ספק שזה פטיש שהכי הרבה נתקלתי בו. הוא ממש ממש נפוץ. אני באמת לא מבינה למה אנשים כל כך חושבים שהוא מוזר. אבל, ולא, אין לי את הפטיש הזה. אני פשוט, כמו שאתם רואים, שם הפרק, אנחנו כאן מכבדים פטישים.
אני נתקלתי יותר באנשים שפוחדים מכפות רגליים.
פוחדים?
כן.
אז כמו שאמרתי, זה לא כזה אקסטרימי כמו שזה נשמע, ואני רוצה קצת לדבר לפני זה על היחס לפטישים. כמו שאת יודעת, פטישים לא מתקבלים כל כך טוב בחברה בלשון המעטה. ורציתי לשאול קודם כל מה את חושבת על פטישים, ואיך את רואה את העניין הזה.
זה משהו שבחברה שלנו, שהיא מאוד שמרנית כזאת, אז שאומרים, יש לי פטיש, אז זה כזה מתקבל לא טוב. את האמת שאני לא חושבת שיש לי איזשהו פטיש, או שאני לא מודעת לזה. וכן, דווקא מעניין לדעת אם כן, אולי משהו מהרשימה כן יש לי. אז בא לי להתחיל.
אני כן רוצה להגיד מה היחס שלי לפטישים. אני אישית חושבת כמו שם הפרק, כאן מכבדים פטישים. אין לי בעיה עם פטישים. מבחינתי, כל עוד אתה לא רוצח, פדופיל, נוגע בחיות, מזיין גופות, כל הדברים הכאילו סופר סופר לא חוקיים, זה ממש בסדר. פטיש זה פטיש, אם שני הצדדים רוצים בזה, לך על זה, אם אתה נהנה, זה כיף לך, נכון. לא פגעת באף אחד. לך על זה, זה הדברים שאתה עושה במיטה שלך, באינטימיות שלך. זה לא צריך להיות עניינו של אף אחד אחר. זה בסדר ולגיטימי לגמרי. וזה מביא אותי לדבר הבא. אם יש משהו שפתח את עניין ה-BDSM והפטישים לעולם, היה 50 Shades of Grey, שברגע שהספר יצא, הפך להיות ממש כמו תורה לנשים. אני אישית לא קראתי, לא ראיתי אותו אפילו את הסרט, כאילו ברמה כזאת. כל האנשים מהקהילה ה-BDSM די שונאים אותו. הם די אומרים שכאילו זה ממש לא מייצג, וזה דברים כאילו יחסית מאוד ונילים, ואנשים כאילו ממש התלהבו מזה, לא יודעת, מעצבה בתחת הדברים כאלה.
זה פתח אותם למשהו שהם לא מכירים, וה-BDSM'ים כזה מכירים משהו, כבר מכירים את זה. ויותר אנשים שלא נוגעים בעולם הזה התלהבו מהסרט.
נכון, ואני דווקא חושבת שזה עשה רק טוב. אני חושבת שזה כן פתח את הראש לאנשים, אני כן בעד העניין הזה. אבל זה מביא אותי למחשבה הבאה. קריסטיאן גריי, הדמות בסרט, מתוארת הרי זה סוג של סיפור סינדרלה. גם את מכירה את הסיפור בכלליות. כן. בסופו של דבר, בחורה, צעירה, סבבה ממוצעת, כאילו לא מצליחה בצורה מסוימת, לא יפה בצורה קיצונית, בחורה ממוצעת. מגיעה למישהו והוא נותן לה חוזה, והוא כאילו אומר לה, בוא איתי, לא נעים להגיד את זה, אבל זה קצת שוגר בייבי שלי, ואני קצת אעשה בך מה שבא לי, ואת תגורי פה ואני אתן לך כסף לבגדים ולכל מה שאת צריכה. ואיכשהו זה פשוט קיבל אישור כל הדבר הזה. ופה זה מביא אותי לנקודה הבאה, למה זה קיבל אישור? בגלל שקריסטיאן גריי הוא כאילו המושא לאהבה של כולנו, הגבר המצליח, החתיך, החזק, שכולם רוצים להיות כמוהו, והוא מיליונר, אני לא יודעת, אולי אפילו מיליארדר, אני לא יודעת, אבל כאילו שהוא המון כסף, והוא טייס, והוא עושה דברים רומנטיים, וכאילו, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, בואו ניקח את קריסטיאן גריי, קחו את הדמות של קריסטיאן גריי, שימו בו את אותם אלמנטים, גבר חתיך, מצליח, מלא כסף, מה שבסופו של דבר, לא נעים להגיד את זה, אבל כאילו מה שרובנו היינו שמחות, אבל יודעות שזה כנראה לא יקרה. סבבה, קחו את העניין הזה. תכניסו לו פוט פטיש. יוצאת עם גבר כזה?
אני מקבלת את הפוט פטיש.
יוצאת עם גבר כזה?
מה כולל הפוט פטיש, השאלה?
פוט פטיש, עוד מעט ניכנס לזה, הוא כולל המון דברים. אבל זה כאילו הביא אותי לאיזושהי מחשבה שאני כאילו אומרת, זה מעניין, כי כולן חולמות על קריסטיאן גריי, ובנות שהן פנאטיות של הסרט הזה, או שממש התחברו אליו, כאילו ממש עפו על קריסטיאן גריי, ואז אני אמרת להם, אוקיי, קחו את קריסטיאן גריי, כמו שהוא מבחינה חיצונית, מבחינת קישורים, מבחינת הצלחה, אבל הוא נשלט. הוא לא שולט. הוא נשלט.
זה פחות עושה את החשק הזה, את הלעת הזה.
כן, כי זה משהו אחר בעצם. רוב הנשים בגדול הן נשלטות, אוקיי? המון מהן לפחות במיטה. אני לא מדברת על דומיננטיות ביום-יום, אני מדברת על דומיננטיות במיטה. לרוב במיטה הן נשלטות. אני אישית חושבת שזה מגיע מהמון כיוונים. אני חושבת שזה גם מגיע מנורמות חברתיות. אני חושבת שזה גם מגיע מחוסר ניסיון. זאת אומרת שהן לא ניסו או חשבו לנסות דברים אחרים. וזה מגיע מהמון המון כיוונים, ובסוף רוב הנשים מוצאות את עצמן נשלטות, וזה בסדר. אם הן אוהבות את זה והן מרוצות מזה, אין עם זה שום בעיה. אני פשוט חושבת שזה כאילו מגיע לכיוון הזה של הן לא ניסו דברים אחרים בשביל לדעת האם הן אוהבות משהו אחר.
גם החברה מכתיבה לנו בעצם שהגבר,
נכון,
יהיה זה ששולט, זה שהאגרסיבי יותר, הדומיננטי, והאישה יותר הכנועה, יותר מקבלת, יותר... שואלים אותי, אני אומרת שאני אקטיבית במיטה, אבל אני כן אוהבת להיות נשלטת יותר. אני לא אוהבת להיות השולטת, אבל אני כן אקטיבית, אני כן אעשה, אני לא יושב ולא עושה כלום ואתן לו...
אז לזה יש מונח מעניין, שהוא נקרא סוויץ', שזה בעצם אנשים שיודעים גם להישלט וגם להיות נשלטים. עכשיו, זה לא באמת 100% סוויץ', אלא אם כן את באמת, יש לך רגעים שאת ממש שולטת בסיטואציה, בגבר, את יודעת, אבל בגדול זה סוויץ'. ואני אישית הגעתי למסקנה שמבחינתי סוויץ' זה דבר אידיאלי, וכל בן אדם צריך לדעת גם להיות, גם להישלט וגם לשלוט. זאת אומרת, אני חושבת שיש בזה גם מאוד סקסי, משהו שאתה גם יודע להיות החזק, וגם משהו שכאילו, עכשיו אני משחרר את המושכות, קחי, תעשי מה שבא לך, אני איתך, אני זורם איתך.
גם לעניין של הזוגיות, כזה לגוון, אם אתה בזוגיות הרבה זמן.
אני חושבת שמשחקי כוחות במיטה זה ממש טוב, חברים, זה ממש סקסי לדעתי, שכאילו כל רגע קצת מתחלפים, וקצת, רגע, בוא אני אעשה ככה, לא, רגע, עכשיו אתה תעשה את זה, כי יש בזה משהו כיף. וזה בעניין קריסטיאן גריי, שהיה לי חשוב לציין את זה בתחילת הפרק, כי אני חושבת שזה נושא בפני עצמו. ויש לי עוד שאלה לפני שאנחנו מגיעות לפטישים עצמם. האם נתקלת בפטיש? במיטה, באינסטגרם, משהו אבל שנוגע אלייך, לא סיפורים אחרים. האם יצא לך להתקל בגבר עם פטיש?
לא חושבת שנתקלתי בפטיש. אולי אנשים בחברה מפחדים להראות את הפטישים שלהם יותר? אולי רק אם הייתי... גם בזוגיות הרצינית שהייתה לי, לא היה איזה משהו שהוא הראה שהוא... כי פוחדים שזה לא נורמלי, אולי. אז אולי פוחדים להראות את הצל הזה.
שזו בעיה בפני עצמה, לדעתי, שפוחדים שזה לא נורמלי. כי כאילו, באיזשהו מקום, כולנו נמשכים לדברים, לדעתי, שאיפה אנחנו אומרים, למה אני נמשך לזה? כאילו, כמו חניקות במיטה, כמו אולי תפיסה חזקה של השיער, משיכה בשיער, דברים כאלה שהם לאו דווקא, את יודעת, אקסטרימי מאוד. אני חושבת שלפעמים אנחנו גם מוצאים את עצמנו בסיטואציה שאומרים, וואי, למה אני נהנה מזה?
יכול להיות גם של אנשים אבל לא מודעים לזה שיש להם פטיש. נגיד אני עכשיו, בוא נראה עם הרשימה הזאת, אולי כן יש לי איזשהו פטיש. עכשיו לשלוף לך להגיד לך משהו, אז אני לא יודעת להגיד לך.
אני חושבת שאנשים שבאמת לא יודעים לשים, כמו שאת אומרת, labels על מה שהם אוהבים. וזה גם עניין של תקשורת, כי זה כמו שאני אומרת בסופו של דבר. אם את רוצה להיכנס למיטה עם מישהו ואת רוצה שהוא יעשה לך נעים, אז את רוצה שהוא ידע מה את אוהבת. הוא לא ידע מה את אוהבת אם את לא תגידי את זה. ואת לא תדעי להגיד את זה אם את לא יודעת מה את אוהבת. וזה כמו סייקל כזה גדול, שאת קודם כל צריכה להבין מה את אוהבת, ואז את צריכה לדעת לדלבר את זה. ולרוב אנשים שכבר הבינו מה הפטיש שלהם, אז הם כאילו, הם כבר מאוד ברור להם מה הם אוהבים ומה עושה להם את זה. אבל אני כן חושבת שלכולנו יש איזשהו פטיש מסוים. יכול להיות ברמה נמוכה, כן? לא חייב להיות עכשיו דעת סופר אקסטרימי, אבל אני כן חושבת שכולנו נמשכים לדברים קצת מוזרים שאולי אנחנו לא מודעים בזה.
רוצה לספר משהו?
אני? את תגלי בהמשך, את יודעת, אני לא אפתח את הכל עכשיו. אז המשחק הוא כזה, יש 20 פטישים. כל פטיש שאת אומרת שאת מכירה, אני סופרת אותו. ובסוף אנחנו נגלה כמה פטישים את מכירה מכל ה-20, וגם המאזינים שלנו יכולים לספור איתנו, ולגלות כמה פטישים הם מכירים.
אני מסוקרנת, יאללה.
אנחנו מתחילות מבעצם הראשי תיבות של BDSM. BDSM זה בעצם ראשי תיבות של כמה פטישים שונים. בגלל זה BDSM, ישר אנשים חושבים, מה זה BDSM?
קשירות, כל מיני הרבצות, הצלפות.
זה לא רחוק, אבל לרוב BDSM אנשים חושבים שזה סאדו מזו.
נכון.
וזה לא רק סאדו מזו. זה בעצם ראשי תיבות של כמה פטישים, ואנחנו בעצם נתחיל קודם כל מהם, כי זה נראה לי הבייסיק. בי. בי זה בונדינג, קשירות. מכירה את הפטיש הזה?
כן.
אוקיי, מעולה. קשירות אומר בעצם להיקשר, זה יכול להיות משני הכיוונים, זה יכול להיות גם להיקשר וגם לקשור בעצם, וזה בדיוק מה שזה, פשוט החוסר העונים בזה שמישהו קושר אותך, או שאתה קושר אותו, ולשלוט במישהו או שמישהו שולט בך. אני אנסה להתייחס פה לשני הכיוונים של כל פטיש, אבל לרוב כשאנשים באמת שומעים קשירות הם כזה, שמישהו יקשור אותי, נכון? לרוב הם לא חושבים על לקשור את הבן
כן,
אדם
נכון.
השני. אבל זה בעיקר באמת עניין הזה של לשחרר את המושכות. תקשור אותי, תשלוט בי, תעשה מה שאתה רוצה.
האמת שאני כן אוהבת, זה כן עושה לי את זה. לא בכל סקס, אבל כן
אני ניסיתי את זה פעם אחת, עמדתי שם בערך 3 דקות, עמדתי, שכבתי 3 דקות עם הקשירה, והייתי כזה, שחרר את זה. שחרר את זה מיד, כאילו.
אבל את גם אוהבת להיות השולטת.
אני היום לא מגדירה את עצמי כשולטת, אני מגדירה את עצמי כדומיננטית, כי אני חושבת שהגדרות זה דבר לא חכם. לא יודעת, אני אישית חושבת שיוצא מצב כזה שאנשים שמגדרים את עצמם כשולטים נורא מפחדים לצאת מההגדרה של זה. זאת אומרת, אם אני שולטת, אז למה שאני אתן לו לחנוק אותי? כאילו, אני שולטת, אבל לא, אני יכולה לשלוט בסיטואציה ולהגיד לו, תחנוק אותי, כי כאילו, זה מה שאני אוהבת וזה מה שאני אומרת, ולא, זה לא העניין הזה. ואז החלטתי שאני פשוט יורדת מההגדרות, ושהגדרות זה דבר מטומטם, וזה יותר מדי מכניס אותנו לקטגוריה מסוימת. אבל, כן, ניסיתי שיקשרו אותי, סניתי. כל רגע בזה.
אז האקס שלי היה עושה לי את זה, וזה, דווקא אהבנו את זה. הוא היה קושר אותי, לא הייתי קושרת אותו, ושנינו הם נהנים
היית קושרת גבר?
זה לא עושה לי את זה. לא חושבת שזה עושה לי את זה.
אני חושבת, אני היום נמצאת באיזשהו מקום שאני כן רוצה לנסות לקשור גבר, אבל אני גם תוהה עם עצמי אם אני אהנה מזה מהאקט הסופי בסופו של דבר. כי יש את הקשירה עצמה שיכולה להיות קשירה אומנותית כמו שיברי. שיברי זה אומנות קשירה יפנית, שם עושים דברים וואו, מטורפים. כאילו זה באמת, זה כל כך יפה להסתכל על זה בלי קשר לחלק המיני בזה. זה פשוט מדהים לראות את זה.
את מחדשת לי הרבה, אני מכירה קשירות סופים.
אז שיברי זה עולם ומלוא, באמת, ברמת הקשירות, וזה יפה בפני עצמו, זאת אומרת, זה ממש יפה להסתכל על הקשר הזה שנוצר בין הקושר לנקשר, וזה פשוט הופך להיות כמו קשר אינטימי כזה.
אני רוצה ממש לבדוק על זה.
בוא, אני אראה לך חכי רגע. וזה ממש יוצר איזשהו קשר מאוד מיוחד גם, באמת, אני כאילו, אני חוזרת על זה עוד פעם, אבל זה באמת מדהים לראות את זה. יצא לי לראות סשן של קשירה, של מישהו קושר מישהי, ויש ביניהם איזשהו ספייס משלהם, ממש, כאילו, בקשר הזה של שיברי זה כואב, זה לא קשירה שהיא נעימה לגוף, היא קשירה שהיא כואבת, היא לוחצת, את צריכה להיות מאוד משוחררת איתה, ומאוד גם לסמוך על בן הזוג שלך, אבל אני חושבת שיוצא מזה דברים מדהימים, והיום אני באמת אומרת לעצמי, אוקיי, אני לא חושבת שהייתי נהנית לקשור מישהו סתם ככה, זאת אומרת, עם מקשירות לא יודעת של סקוטשים או סתם חבלים, אני כן חושבת שהייתי נהנית משיברי, אבל אני תוהה אם הייתי נהנית מהאקט של אחרי, זאת אומרת, אחרי הקשירה בו נשכב. האם הייתי נהנית מזה? אין לי מושג. אני אעשה, אני אגלה.
שוק
השור. אבל כן, אני חושבת שזה די מעניין כל עולם הקשירות.
אבל היית רוצה לנסות את השיברי שאת קשורה?
אני חושבת שהייתי רוצה לנסות את זה בתור אומנות, ולא בקטע של כאילו לשכב אחר כך. כי אני חושבת שזה פשוט מאוד אומנותי, וממש בא לי, לא יודעת, אני חושבת שכל בן אדם שקושר צריך גם לדעת להיקשר, והוא צריך להבין מה הבן אדם מרגיש, כי בסופו של דבר אתה מעביר פה מישהו משהו, ואתה צריך לדעת איך הוא מרגיש עם זה. ואני חושבת שזה חשוב לדעת איך זה מרגיש ומה הוא מרגיש, אבל לא הייתי רוצה שמישהו נגיד יעשה לי את זה במיטה. אני לא מסוגלת שקושרים אותי, החוסר יכולת לשלוט בסיטואציה, לא בשבילי, אני דומיננטית מדי בשבילי.
כל עוד זה לא כואב, לדעתי כאילו, יש דברים שבסקס שאת אוהבת שזה כואב, שזה, כמו שאמרת בפרק הקודם, שריטות וכאלה.
ענה לי, חברים, תושיחי.
אני דיברתי על הסריטות.
אוקיי, אני מדברת על האנלי, חברים.
האנלי,
אני רק מתזכרת.
עדיין לא עשיתי את המשימה של הפרק של האנלי.
נורא והיום.
אין לי כרגע עם מי, אני פנויה. חברים.
חברים, אנחנו חפשים פה למשי. נא לפנות אליי, אני מסננת את הפניות, שלא יהיה לכם ספק.
מישהו שיודע לעשות האנלי לפי... מישהו ששמע את הפרק על האנלי. ויודע את כל השלבים וננסה אותם ביחד.
וואי, לגמרי. טוב, יאללה, הבא בתור. די, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, תסלחו לי אם האנגלית שלי לא מדויקת. דיספליין, שזה בעצם משמעת. זה בעצם באמת העניין הזה של...
להמרות במישהו?
זהו, לא להמרות, זה העניין הזה של פשוט להיות ממושמע למישהו. זה מתחבר לפטיש הבא של די ואס מה-BDSM, של דומיננס אנד סבמישן, זה בעצם נשלט ושולט. אז זה כאילו מתחבר מאוד אחד לשני, כי לרוב ביחסי משמעת יש באמת צד שהוא השולט, שהוא המשמעותי, וצד שהוא הנשלט. אז זה מאוד מתחבר אחד לשני. אז האם את מכירה את הפטישים האלה? משמעת ויחסי שליטה?
כן, זה כן.
תורה, את מכירה יותר ממה שאת חושבת. זה עולם ומלוא, כל עניין יחסי שליטה. זה יכול להיות יחסי שליטה ברמה יומיומית של כאילו מה תלבשי, מה תאכלי, מה, לאן את הולכת, ממש שליטה כאילו בכל רמה אפשרית שבחיים שלך, וזה יכול להיות גם פשוט שליטה במיטה. וזה באמת העניין הזה של לבוא ולהגיד למישהו מה לעשות, איך לעשות, מה אנחנו רוצים שהוא יעשה. לרמה תרד על ארבע, לרמת תזיין אותי מאחורה, תסתובב עכשיו אני רוצה להצליף בך, מלא מלא מלא. זה עולם ומלואו.
זה משהו שלא הכרתי לפני שהתחלנו לדבר על העולם הזה, של זה מגיע גם מחוץ למיטה. אני ידעתי שמשהו של כאילו שליטה וקנייה זה משהו שהוא במיטה. לא ידעתי שזה מחוץ למיטה.
זה, אני חושב שזה עולם מדהים באופן כללי, כאילו, יש בו משהו בעניין הפסיכולוגי מאוד מאוד מעניין. כי את אומרת, למה שאנשים האלה ירצו להיות נשלטים? כאילו, למה? והתשובה היא, אמרנו את זה גם מקודם, העניין הזה של שחרור, פשוט שחרור. אני לא רוצה עכשיו להתרכז ולחשוב. אני רוצה שמישהו יגיד לי מה לעשות. אני רוצה שאת תגידי לי, רוני, לכי תעשי כלים. זה מה שאת עושה עכשיו. את לא צריכה לחשוב מה לעשות. לכי תעשי כלים. עכשיו, לכי תתקלחי. לא יודעת, זה יכול להיות כל דבר. אבל את אומרת לי מה לעשות. את קובעת את הסדר יום שלי, וזה משחרר אותי מזה.
אז כן נתת לי פה נקודה למחשבה של למה אני אוהבת להיות נשלטת במיטה. כי כל היום יום שלי אני על זה, אני ממש, ממש שולטת בעניינים, אני ממש לחוצה ומסדרת לי לוז מאוד צפוף של מה אני עושה כל יום, ובאמת במיטה כזה לא, לא להרפות, לא לעשות כלום ולתת לגבר לשלוט.
נכון.
זה נקודה שלא חשבתי עליה עד עכשיו.
אני חושבת שזה נקודה גם שהיא מאוד נפוצה דרך אגב. והיא מדהימה בפני עצמה, לדעתי.
מעניין אותי גם כמה מתוך החברה הישראלית השמרנית שלנו, שבה הגבר הוא החזק
אוי,
לשולט.
אוי, כמויות,
כמה נשלטים יש, כמויות. כי זה משהו שנשמע לי, כאילו, אני גם, יש לי עדיין את המחשבה השמרנית הזאת, של הגבר צריך להיות שולט, שזה לא נכון. זה משהו שאני צריכה גם לצאת ממנו, אבל שורחתי מועצה להגיד.
Okay, גם את זה את הכירי, כי עכשיו הגענו לפטישים הכי נפצים של ה... של הידע לפחות הכי נפוצים.
אנחנו ב-M?
אנחנו ב-S. סדיזם. סדיזם, הפקת הנאה, מגרימת סבל. והבא בתור באמת זה מזוכיזם, זה תמיד מגיע ביחד, כי יש צד שגורם לכאב, ויש צד שנהנה מהכאב. ומזוכיזם, הפקת הנאה מקבלת כאב.
לא חושבת שיש לי אף אחד מהם. אני מאוד רגישה לכאב.
גם אני רגישה לכאב, את יודעת את זה?
את יודעת שתינו. שתינו עם אותו הרגישות לכאב. ובסקס אני מעדיפה שלא יהיה כואב.
אני לגמרי גם סדיסטית וגם מזוכיסטית. מזוכיסטית יותר במיטה באמת. אני מוצאת את זה שאני יותר מזוכיסטית במיטה ואני יותר נהנית מכאב במיטה. ואני סדיסטית בעיקר כשאני עצבנית. בקטע לא טוב, כאילו בקטע של כשאני עצבנית, בא לי לדפוק מכות רצח למישהו. כאילו, בוא מולי כשאני עצבנית, אני אפוצץ אותך מכות. גם אם זה יחב לי אחר כך, אני אהיה ממש מסופקת
מעניין. אני מפחדת להיות פה.
וואו, אני משתדלת לא להגיע למצבים כאלה. אבל כן, זה מעניין, כי למרות שאני מרגישה שאני יותר דומיננטית במיטה, אני מרגישה שאני גם מזוכיסטית במיטה. זאת אומרת שאני רוצה לשלוט בגבר כדי שהוא יגרום לי לכאב בצורה שאני רוצה.
שאת מבקשת ממנו להכאיב לך.
כן. מבקשת, אומרת לו, טוב, תעשה ככה.
כן.
מבקשת זו מילה יפה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפטיש הבא. יפה מאוד, את כרגע בחמש מתוך חמש. אני מאוד גאה בך.
וואו, אני לא חשבתי שאני... חשבתי שאני אכיר אחד, שניים.
גם את זה את הכירי. כי אנחנו... אוקיי, לא הכנתי אותך מראש. כל הפטישים הם מסודרים בסדר של פחות או יותר מהקל לכבד. זאת אומרת שמפה זה רק הולך להידרדר, סבבה?
הולך להידרדר וגם אני פחות הולכת להכיר?
יכול להיות שאת פחות הולכת להכיר, אבל יכול להיות שגם תגעלי בהמשך.
אוקיי.
אוקיי?
זה מעניין.
מעניין. יפה.
אני מסוקרנת.
פטיש הבא. פוט פטיש. פטיש לקפות רגליים. הכי מוכר, כמו שאמרנו. זה יכול להיות לחלקים שונים של הרגל. זה יכול להיות בראייה, במגע, במציצה. יש לזה המון המון צדדים. לא תמיד זה אפילו חייב להיות חלק מהאקט עצמו. זאת אומרת שלפעמים זה יכול להיות לפני האקט. לא יודעת, לשבת על הספה ושהגבר עושה לך מסאז' מבחינתו זה עושה לו את זה. כאילו אחר כך אתם יכולים לקום ולכת לעשות סקס רגיל, כן? בלי קשר לפוט פטיש. אבל הם פשוט נמשכים לקפות רגליים.
זהו, שאת אומרת פוט פטיש זה עולה לאנשים כזה ללקק רגליים.
יש גם כאלה שאוהבים. זה מתחלק להמון צדדים. תקשיבי, יש אנשים שאני מכירה שהם אוהבים ללקק נעליים ולנקות נעליים. וזה כל העולם הזה של רגל בעצם.
ללקק נעליים.
ללקק נעליים. לנקות אותם עם הלשון שלהם בעצם. עכשיו, זה מתחבר לעוד צד. זה מתחבר גם לצד של השפלה. כי כאילו, יש לי פוט פטיש לצורך העניין, ואני רוצה להיות מושפל, אז לרוב באמת ייתנו להם לנקות נעליים.
אבל עם הלשון.
כי זה משלב. כן.
זה משהו שעכשיו מגעיל אותי, כי אני אומרת, אני הולכת עם הנעליים בכל מקום, דורכת על כל כך הרבה דברים על הרצפה. זה כל כך לא היגייני, ואני אפילו לא בן אדם סטרילי.
אני מבינה אותך. תראי, באופן אישי, אני כנראה לא הייתי עושה את זה. אם אני חוזרת רגע להתחלה, אם זה עושה לך טוב, תעשה את זה. לי לא אכפת.
אנחנו לא שופטות פה.
אנחנו לא שופטות, לי לא אכפת. גם לעניין ההיגיינה הפריע פה, אני לא אשקר, אבל אני מכירה המון שמאוד נהנים מזה, ואני כזה, אוקיי, חברים, אין שום בעיה. יש כאלה שגם באמת ירצו שתעשו להם בעצם food job, בעצם במקום hand job, לעשות להם פשוט ביד עם... ביד, אני אומרת במרכאות, אבל לגרום להם לגמור באמצעות הרגליים. יש כאלו שממש ירצו לעונן על רגליים, זה באמת הולך להמון המון כיוונים. זאת אומרת, יכול להיות את הפוט פטיש הקל של סתם לאהוב, להסתכל עליהם ולהריץ אותם ולגעת בהם, ואני חושבת שאחר כך באמת מגיע השלב של המציצות וליקוקים, וכן, זה פשוט מתחלק לשלבים, כמו בכל פטיש שדיברנו עד עכשיו, זה פשוט עובד לפי שלבים. ואם מדברים על שלבים, חשוב להגיד את זה גם כן, כי זה באמת קשור לעניין הזה. לרוב השלבים עולים ככל שהגבולות נמתחים. זאת אומרת, אם אני עכשיו התחלתי קשירות, סבבה, אני רוצה שהגבר שלי יקשור אותי. הוא מתחיל בלקשור לי את שתי הידיים בצורה של X למעלה. אחר כך אולי הוא פותח לי את שני הידיים. אחר כך אולי הוא שם לי את שתי ידיים מאחורי הגב. אחר כך הוא מתחיל לקחת את הרגליים והוא מתחיל לשלב אותם לאקט הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי הדרגתיות של פטישים ושל רצון לנסות דברים. ברגע שאת התרגלת למשהו והסף התרגשות שלך הגיעה למקסימום, את מבינה שאת חייבת להתרגש ממשהו חדש. זאת אומרת שאנשים האלה לא קמו יום אחד ואמרו, אני רוצה ללקק רגל. הם הגיעו לזה עם הזמן.
לדעתי גם זה יותר טוב, זה יותר...
זה בריא לגמרי.
כן.
זה הדרך כאילו... שבה הולכים עם פטישים, ובכלל גם בתחום ה-BDSM. את לא הולכת ישר ואומרת למישהו, בוא תקשור אותי, אני לא רוצה שתהיה לי יכולת לזוז, אני רוצה שתזיין אותי ככה. את לא אומרת.
כן.
את מתחילה בא... מאוד מאוד בקל, ולאט לאט את עולה ברמות. אבל גם בפוט פטיש, יש לזה רמות. ואני מאוד רוצה להגיד עוד משהו על פוט פטיש. פוט פטיש זה פטיש מאוד 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 נפוץ. תפסיקו לשפוט אותו. אני רצינית. זה מביא לי עצבים. אני לא יכולה יותר לראות הודעות שצוחקות על גברים שיש להם פוט פטיש. קודם כל גם לנשים יש פוט פטיש. גם אם זה לרמה נמוכה יותר, גם לנשים יש פוט פטיש. וכן, לרגליים של גברים יש להם. אז זה קיים. דבר שני, שוב, אין בזה שום דבר רע לאהוב משהו. כאילו, אני באמת, אני מנסה להבין למה כל כך מפריע לאנשים שמישהו נמשך לכף רגל.
נכון, אנחנו בקבלה פה של לכם? הכל.
אבל באמת, זה מרגיז אותי באיזשהו מקום, כי לי יצא לצאת עם גברים שיש להם פוט פטיש. אמרתי להם, לי אין את הפוט פטיש, לי אין את זה. אני יותר מזה, אני רגישה לכפות רגליים. זאת אומרת שאם אתה תעשה משהו לא נכון, סביר לך שאתה תחטוף בעיטה, כי אני פשוט רגישה בטירוף. אבל לא מפריע לי שתעשה לי מסאז' ברגליים. מפריע לי אם תרצה ללקק אותם, כי אני ממש רגישה וזה דגדג אותי. אבל אם לא הייתי רגישה, לגמרי. אבל אם לא הייתי רגישה, יכול להיות שלא מפריע לי שתלקק אותם. יכול להיות שזה לא מפריע לי. אני לא אומרת שהייתי עושה הכל, אבל אני כאילו אומרת, תפסיקו להיות כל כך סגורים לזה. זה לא הדבר הכי גרוע ששמעתם וראיתם, ואנחנו נדבר פה על דברים הרבה יותר גרועים מזה, ובאמת, זה כולה פוט פטיש.
אני שוב אומרת, אבל רוב האנשים, גם חברות שהיו לי, וגם אנשים שיצאתי איתם והייתי איתם, רוב האנשים היו אנטי רגליים, שזה משהו שהוא ההפך לגמרי, של אני לא, האקס שלי, האחרון, אז הוא היה, לא, אני לא מסוגל לגעת ברגליים, זה מגיל אותי, כאילו, אוף, תעשה לי מסאז' ברגליים, לא, אני לא מסוגל להסתכל על זה, אני לא מסוגל.
וואי, אם אני אצא עם גבר שיגאל מהרגליים שלי, עזבי, לא אומרת בוא תלקק אותם, אבל אם אתה נגעל מפאקינג הרגליים שלי, קום ולך, אחי, מה, אתה נגעל לי מהרגל?
מלשים עליו רגליים, זה היה כאילו, כל הדקפות רגליים שלך לא נוגעות בי פיזית.
אותי זה יכול לשגע, נגיד.
נכון.
אותי זה יכול לשגע.
במיוחד שאני אוהבת מסאז' בכפות רגליים, והאקס הקודם היה עושה לי מלא מסאז' בכפות רגליים.
בקיצור, המסקנה פה פשוט, תהיו קצת יותר פתוחים לפטישים, תפסיקו להגיד שזה רע, שזה מגעיל, שזה נורא, שזה דוחה. מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? ואני חייבת להגיד לכם, נשים, אתם מפסידות שם המון 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 גברים עם פטישים ממש 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 לא נוראים. סתם, דברים באמת איכותיים, מצליחים, שנראים טוב, סתם, תפתחו קצת את הראש, כאילו, ברצינות אני אומרת את זה, ונתקלתי בלא מעט כאלה. טוב, אנחנו עוברות לפטיש הבא. שוב, יכול להיות שאני אתאה במילה באנגלית, אז תסלחי לי, אבל הפטיש הבא הוא פטיש לדגדוגים. ניסמופיליה. מה את חושבת על זה?
אני לא אוהבת דגדוגים, אני לא אוהבת שמדגדגים אותי.
זה פחד חיי, זה כאילו, אם אתם רוצים להרוג אותי, זו הדרך.
אני לא נשמת שמדגדגים אותי.
אני גם. אני לא מבינה איך אנשים, כאילו... אני חושבת שזה פטיש, באמת, לא פוגע באף אחד. עוררות מינית הנובעת מלדגדג או להיות מדוגדג. מגניב. הכל טוב ויפה. תעשו לי את זה, אני ארצה למות. אבל כן, אני חושבת שזה פטיש סך הכל די נחמד.
אבל כן נגיד, אם את יודעת, מעבירים עלייך נוצה כזאת, וזה טיפה מדגדג כזה, ונחמד.
כן, זה עוד נחמד.
אז יכול להיות ש... אבל... אם מדגדגים, כמו שאת יודעת, מדגדגים כדי להציק לך.
בא לי למות, רק מהמחשבה על זה, אני כאילו, לרגע לא מצליחה לנשום, כאילו, יש לי התקף חרדה קל.
זהו, אני לא נושמת, ואז שאני לא נושמת, אני מתחילה לגעק, ואז כולם צוחקים עליי. אז אני לא מפסיקה לשעק. סליחה, לשעק.
סליחה. אז זה הפטיש, אנשים שאוהבים להיות מדגדגים. אני לא חושבת שיש יותר מה להרחיב עליו, אני חושבת שזה בעיקר לא פוגע באף אחד. מגניב, אם אתם מצליחים ליהנות מזה, אולי הייתי מאוד שמחה ליהנות מזה, זה נראה לי פטיש ממש נחמד ומשעשע, סך הכל מאוד מצחיק, אני כאילו מנסה לדמיין את הסיטואציה, הוא פשוט באמת, שמעתי, דיברתי עם מישהו שאל אותו פטיש הזה, והוא באמת אמר לי שזה פטיש מאוד 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 מצחיק, שהוא פשוט ממש כיף, בלי שום קשר, כי הוא מצחיק, ושני הצדדים צוחקים, וכאילו...
אבל הוא אוהב שמדגדגים אותו, או הוא אוהב שהוא מדגדג?
כן, הוא אוהב שמדגדגים אותו, אבל הוא אמר לי שכאילו כל הסיטואציה היא מאוד מצחיקה, וכאילו, את יודעת, יש בזה כנראה משהו כיף. אני לא יודעת, אני, דגדוגים עושים לי רע, עושים לי חרדות, עושים לי התקפי נשימה, אני לא עומדת בזה. אבל כן, זה פטי שקיים.
גם אני רוצה להגיד את הנקודה שאמרת שזה עושה עוררות מינית, כל הפטישים האלה.
נכון.
אז אני לא רואה את עצמי מתרכזת באיזושהי עוררות מיני תוך כדי.
כמו שאמרת, אני חושבת שהעניין עם הנוצה, נגיד את שוכבת על הבטן במיטה, והגבר מגיע, והוא לוקח משהו כזה נעים ונוצתי, וכאילו עושה לך ככה על הגב, יש בזה משהו מחרמן. את יכולה להתחרמן מאותו רגע. אבל דגדוגים, זה גם קשת רחבה של דגדוגים. אני לא יודעת איזה דגדוגים. אני לא בנויה לזה. נפשית, פיזית. לא בנויה לזה.
יצאתי עם מישהו שרק אם מלטפים אותו, זה מדגדג אותו, שהוא לא יכול
שמלטפים אותו. אני גם כזאת, היא תלוי בליטוף, יש ליטופים שאני כזה. למה? למה אתה עושה לי את זה? אני קופצת ממש. אני ממש רגישה, כאילו זה פשוט גיהנום מבחינתי. טוב, אנחנו כן בעד השכיבה על הבטן, וליטופים כאלו, נוצה. כן, זה דווקא נשמע נחמד, אנחנו כן מגניב על זה. יאללה, נקסט. טוב, רגע, את הפטיש לדגדוגים לא הכרת, נכון?
הכרתי.
יצא לך להכיר?
כן, כן, יצא לי להכיר.
אוקיי, בסדר, את מפתיעה אותי, משי.
אני לא בעדו. כאילו להפתיע אותי. אם מישהו רוצה וזה עושה לו את זה, אז בכיף, אבל לא לי. אני יכולה לדגדג עם מישהו אחר אם זה עושה לו את זה.
אני לא לוקחת חלק במשחק הסדיסטי הזה, חברים. יש גבול, איך אני אומרת? אני אמנם מזוכיסטית, אני אמנם סדיסטית. יש גבול לכל דבר. טוב, נקסט. לא מצאתי את הפיליה של זה, מה שנקרא, לא מצאתי את ההגדרה, אני פשוט קראתי שזה גם נחשב כפטיש, וזה בעצם משחקי שעווה, זה באמת מגיע מכל העולם של משחקי חום וקור, וזה בעצם אומר שפיכת שעווה על הגוף, ופה אני רוצה לשים אזהרה, חברים. גם אם זה נשמע לכם טוב, במידה ולא ניסיתם ואתם לא מכירים את הפטיש הזה, צריך להשתמש בפטיש הזה רק בשעווה או נרות שמיועדים לכך. והם לא משחררים רעלים, לא בטפטוף, לא בנשימה, לא בשריפה, ויש נרות מיוחדים בשביל זה. וזה מאוד חשוב, לא לקחת נר שבת בשביל לטפטף על בן אדם. זה לא המטרה של זה, סבבה? זה חשוב שתדעו.
אני מדמיינת שכל השיער נשרף לה פתאום, כאילו זה לוקח אותי למקומות...
לוקח לך למקומות רעים. אוקיי, מה את חושבת על פטיש הזה? הכרת אותו בכלל? ידעת שזה פטיש?
לא הכרתי אותו, אבל... נשמע לי כן כיף שמן חם, כזה שמן רותח טיפה, ואז אחר כך אולי קוביית קרח, אבל שעבה, שזה מתקשה ונדבק, ואחר כך...
זה לא נדבק כמו שאת חושבת. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל כשהיינו, לפחות אני, כשהייתי ילדה קטנה, היינו לוקחים את השעבה של הנרות, והיינו תוחפים את האצבע, וכאילו בונים מגדל על האצבע. אז...
ואז צריך לקלף את זה.
כן, אז כמו שאת מבינה, זה מתקלף. השעווה זה לא משהו שנדבק לאור. כל עוד לא מטפטפת את זה, כמובן, על שיער, על בגדים, מטפטפים כן. את זה על אור, זה לא נדבק. בשום צורה, זה גם איזשהו... אנשים אוהבים ממש ליצור עם זה יצירות אומנות. אני ממש ראיתי אנשים שמציירים, יש להם שעוות בכמה צבעים, פשוט מציירים כן, על הגוף של ראיתי. הבן או בת הזוג שלהם.
אז זה ממש מדהים. הבן או בת הזוג לא ראיתי.
אז לא, אז אני ראיתי על אנשים. אז כן, אני חושבת שזה ממש מגניב, סך הכל. אני בכללי מאוד בעד משחקי חום וקור. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד סקסי ומשהו מאוד כאילו לנסות דברים. אני לא יודעת אם הייתי אוהבת את זה באופן קבוע, אני כן אוהבת את הרעיון של זה.
כן, זה משהו שהייתי רוצה להתנסות בו.
נכון. עוד משהו מעניין, ואני יודעת את זה בגלל שקניתי נרות ממישהי שמייצרת פה בארץ, מסתבר שלנרות שמתאימים לטפטוף על שעווה יש רמות כאב שונות.
וואו.
כן, אני לא יודעת איך הייצור של הנרות, כאילו, מה עושים שם כדי שהוא ישלוט ברמת הכאב. זה כנראה משהו שקשור לכימיה של הנרות, אבל זה מעניין, כי יש כאילו נרות שהן פחות כואבים מאחרים, ויש נרות שהן יותר כואבים.
כאב מבחינת שריפה, מבחינת חום שורף.
כן, אני חושבת שזה ההשערה שלי שהכאב, הרי מה קורה לך כואב כשהשעווה נוחתת על האור, ובעצם עד שהיא מתקשה. אני חושבת, השערה שלי אומרת שפשוט לנרות שיותר כואבים, לוקח יותר זמן להתקשות. זו השערה שלי.
יותר זמן להתקשות.
כן. כי לרוב הכאב נרגע כשהשעווה כבר מתקשה, כי היא כאילו מתקררת.
הבנתי.
אבל אין לי מושג, אפשר לשאול אותה, אבל כן, אני חושבת שזה די מגניב לדעת את זה, שיש נרות שיותר מחייבים ויש נרות פחות מחייבים. ואם אתם רוצים לקנות נרות, דברו אליי, אני אפנה אתכם אליה. אני לא יודעת אם הייתה רוצה שאני אפרסם את זה בפודקאסט, אבל אני בטוחה שתשמח לקהל קונים חדש.
זה משהו שכן בא לי לנסות.
הפטיש הבא נקרא קווירופיליה.
קוויר.
קווירופיליה. לא קוויר, אבל כמו קוויר ב-LGBTQ. קווירופיליה, והוא בעצם פטיש לידיים.
אז זה כמו הפטיש לרגליים, רק פטיש לידיים.
אני חוזרת רגע להגדרה. צורך או תשוקה לחפץ, חלק בגוף או פעילות לעוררות מינית. פטיש ידיים זה בעצם על אותו עיקרון של פטיש רגליים בגדול, אבל זה יכול להיות גם רק מהמראה. וזה דווקא פטיש שלדעתי יותר נפוץ אצל נשים, ואני רוצה להסביר. יש לנשים קטע עם ידיים. אני לא יודעת אם יצא לך לראות בקבוצות נשים, הן מאוד אוהבות להראות תמונות ידיים של גברים עם ורידים.
כן.
וכאילו כן. אנחנו מסתכלות על זה ואנחנו כזה, אוח, אלוהים.
נכון.
זהו, אני רטובה. ראיתי את הורידים, אני רטובה.
נכון.
אז אני כן חושבת שלנשים יש את הפטיש הזה ברמות שונות. זה לא חייב להיות לרמת המציצת ידיים, שימוש בידיים. אני חושבת שזה בעיקר המראה של ידיים, שזה כאילו סקסי, שאת
רואה יד... ידיים גדולות, דבריות.
כן, את רואה יד יפה, עושה משהו. אני חושבת שאני יודעת את זה, כי אני מקבלת המון מחמאות על הידיים שלי. באמת. ואנשים באמת אומרים לי שהם נהנים לראות אותי, נגיד, מדברת עם הידיים. כי כשהייתי נגיד שמה לק והציפורניים שלי היו בולטות, אז הם היו אומרים לי שזה ממש יפה לראות אותי מדברת עם הידיים, כי הידיים שלי כאילו יפות.
מעניין.
אז שוב, אני חושבת שזה בעיקר עניין הפעולה. זאת אומרת, פטיש ידיים טריף. ידיים זה גם יכול להיות במכה. זה מספיק שהגבר הנכון מעביר לך ליטוף על הרגל או על הגב, ואת מרגישה את זה, זה מעורר מינית,
אז אני
כן?
מתה על דברים כאלה.
בואי, אני חושבת שמבחינת נשים, לכולנו יש פטיש ידיים ברמה מסוימת.
זהו, אז כאילו, מצאתי את הפטיש שלי.
בואו נשים את זה לשולחן. כן, גם לי יש את הפטיש הזה, חד משמעית. אחלה פטיש, אני מאוד בעד. יאללה, פטיש הבא. רולפליי, משחקי תפקידים, שוטר אסיר, הופך עולם, מורה תלמיד, רולפליי יכול להיות עולם ומלואו, אני מאמינה שהכרת את זה.
כן.
אני חושבת שיש הרבה מה לפרט על זה, אני פשוט רוצה שאנשים ידעו שזה גם איזשהו פטיש, יש אנשים שזה מה שעושה להם את זה, המשחקי תפקידים.
זה מאוד נחמד גם לגיוון בזוגיות, אם את עם הרבה זמן עם מישהו... אז
גם אם את לא כן. הרבה זמן עם מישהו, חברות, אני יותר ממליצה לכם לשים עליכם איזה לבוש סקסי, לבוא לגבר שאתם שחוות איתו, אתם תראו איך זה יעשה לכולנו טוב. אבל כן, זה מדהים שבעיקר אנחנו מתלבשות, אנשים, נכון? כי הגברים, כן. כאילו אם הגבר שלי יבוא אליי עם לבוש יותר, אני אסתכל עליו ואני אגיד לו, מה אתה עושה מטומטם, כאילו? מה,
אבל אחרי הרבה זמן, נגיד, את יודעת שאת כבר גרה איתו והוא בא מעבודה... ורוצה לעשות לך איזה משהו.
לא יעשה לי את זה.
לא?
תלבש חליפה, אני רטובה. כאילו, תלבש חליפה, אני אפתח לך את הדלת עם חליפה, אני כאילו, עכשיו אתה מדבר אליי, זה מדבר אליי. אבל כל התלבשות האחרות, אני אישית, זה פשוט לא מושך אותי באיזושהי צורה. וזה מדהים, כי גברים עוד נמשכים בתלבשות שונות. אם אני אתלבש לא יודעת, מה שתרצי.
משרת,
זה יכול להיות, אפילו לא, זה יכול להיות באמת לרמת ה... תלמידה, שזה הכי קל לנו לעשות, כן. ותמיד חצאית מכופתרת לבנה, והנה אני תלמידה, בבקשה, קיבלת את מבוקשתך, זה יכול להיות לרמה הזאתי, וזה יכול להיות גם, את יודעת, ללבוש דברים שפשוט, לי יש תחפושת של פייה, שאני הופכת אותה לפייה, וכאילו, תכלס זה שימת ערב, שפשוט החלטתי שהיא בול לפייה, וכן, ויצאתי עם מישהו שכאילו אמר לי, אני רוצה אותך ככה, כאילו, פייה.
אבל כן, אני חושבת ש... למה המלצתי לזוגות שהם הרבה זמן ביחד? כי אני כן חושבת שגם, שוב, בחברה שלנו זה משהו שמתקבל כזה כמוזר, משהו שמביך, מביך לעשות אותו אחד עם השני.
תפסיקו כבר, באמת, זה לא מביך. ברגע ששכבתם עם הבן אדם, זהו, המבוכה נעלמה, חברים. ברגע שראיתי אותך, רום, אתה ראית אותי, רומה, אין לי יותר איך להיות מובכת, כאילו, בן אדם, אתה... לא נעמי להגיד, כבר היית בתוכי, כאילו, איך אני כבר יכולה להיות מובכת יותר מזה? אתה, בשלב הזה, אתה יכול להביך רק את עצמך. אבל כן, ממש חשוב לי לציין את זה, כי זה באמת, כמו שאת אומרת, זה לא מביך, תעשו את זה, לא משנה אם אתם יוצאים 4 חודשים, לא משנה אם אתם באחת שנה, ולא משנה אם אתם באחת 7 שנים, תנסו, לגיוון, אולי תעבור את זה.
אני אגיד שעם הבן זוג של 3 שנים שהייתי איתו, כן ניסיתי את זה, כן היה לי בהתחלה מאוד קשה להשתחרר, מאוד כזה להיכנס למשחק, אבל כן זה היה מאוד נחמד, עשינו את זה פעם אחת או פעמיים, כזה כדי לגוון, כדי לעשות איזה משהו יותר, את יודעת, חושני, סקסי, שכזה מחרמן אותך.
לא יודעת, אני ניסיתי פעם אחת עניין של תלבושת, הייתי שוטרת. זה היה רע. לא נהניתי ברגע, לא הצלחתי פשוט להתחבר לתפקיד, כאילו הרגשתי כאילו אני מאלסת את זה, כאילו אני, הנה אני שוטרת, אני קשוחה, אני זה, לא, אני ליידי, אני ממש לא שוטרת, כאילו אני מאוד אוהבת אבל נגיד להתלבש יפה, נגיד אין לי בעיה ליבוש איזו שמלה מפציצה וזה ואני מאוד נהנית מזה אבל... אין לי בעיה עם התלבושת, יש לי בעיה שצריך להיכנס לתפקידים.
זה מה שאני
התכוונת. ברולפליי, ממש צריך להיכנס לתפקידים. כאילו, אני ממש תלמידה עכשיו, אני מתייחסת אליך כאל המורה. אני אומרת לך, המורה, אני רוצה לעשות ככה, המורה, אני יכולה לעשות ככה. זה ממש משחק, זה תיאטרון. זה תיאטרון, אבל מיני שאפשר להפיק ממנו המון דברים. כן, אני אישית לא טובה בזה, אולי גם בגלל שאני ממש שחקנית לא טובה, ממש, כאילו ביום יום, אני לא יודעת, אמרתי, אני לא יודעת לשקר, אני לא יודעת לעבוד על אנשים, אני מתחילה לצחוק שאני מנסה לעשות דברים כאלה, אני חושבת שבגלל זה רולפליי אישית לא עבד לי.
אני למדתי תיאטרון ומאוד קשה לי להיכנס לזה.
מעניין.
כן, אני חושבת שכמו התלבושות, כל הדברים שאמרת, זה כן מאוד קל לשים, מאוד כיף לשים, אבל הקטע שלה להיכנס, זה מה שאני התכוונתי, הקטע שלה להיכנס לתפקיד.
זה רולפליי, להיכנס לתפקיד זה רולפליי.
זה גם צריך להיות עם בן אדם שאתה כן מרגיש פתוח להראות צד אחר בך. לא עם מישהו שעכשיו, יכול להיות שיש אנשים שמצליחים את זה עם מישהו שעכשיו הכרת, אבל לדעתי כן צריך להיות עם מישהו בחברה שלנו, עם מישהו שאתה כן מכיר אותו.
זה מעניין, אני חושבת שזה באמת רמת הדרגות שדיברנו עליהן, שכאילו רולפליי יכול להיות גם סתם להתלבש שונה, ולהתלבש כמו באמת שוטרת או רופאה או תלמידה ודברים כאלה, לבין ממש להיכנס ב-100% לתוך הדמות. אבל אין ספק שרולפליי זה באמת להיכנס לתוך הדמות. זה משחק תפקידים בדיוק כמו שזה אמור להיות, זה אמור להיות תפקיד, ואני פשוט חושבת שהרבה פעמים כשאתה לבוש, גם אם אתה לא מדבר כמו, אתה יודע, גם אם אני לא אדבר כמו תלמידה, זה שם אותי בסיטואציה של הנשלטת כאילו. מבינה מה אני נכון. אומרת? אז הרבה פעמים גם אם אתה לא משחק את זה, אתה בסיטואציה בראש שלך. אתה נותן להם את האופציה לשלוט.
נכון.
לזה התכוונתי. יאללה, נקסט. אוקיי, מה העניינים את זה, תקריא? אז הפטיש הבא שלנו הוא אורליזם. יצא לך לשמוע עליו?
לא.
אורליזם זה פטיש לקול או צלילים מסוימים. זאת אומרת שזה יכול להיות גם לקול של הבן אדם, וזה יכול להיות גם לצלילים מסוימים. צלילים יכול להיות עולם ומלוא, מצליל של מים, לצליל של רוח, לצליל של דולפינים. כל צליל שאת מכירה ואת מזהה אותו ואת אומרת, היי, זה נשמע כמו, יכול להיות שיש אנשים שבאמת נמשכים לזה.
זה לא הכרתי.
לעניין המשיכה של הצלילים.
כן, של צלילים לא הכרתי.
אני חושבת שזה פחות נפוץ. שוב, אני פשוט לא נתקלתי במישהו כזה. אני כן יכולה להגיד שלי יש את הפטיש לקול של אנשים. זה מתבטאת לי כאילו גם רק לגברים. אני אף פעם לא חשבתי שקול של אישה מושך. אבל זה מדהים, כי אני ממש פוסלת או נמשכת למישהו על בסיס קול. אם הוא שולח לי הודעה קולית בפעם הראשונה, אני כאילו נושמת רגע ואני כזה, בבקשה שיהיה לך קול יפה, בבקשה שיהיה לך קול יפה. כאילו יש לי שמיעה מוזיקלית ואני ממש רגישה לזה, ואני כאילו ממש אומרת אם הקול שלו ממש נמוך או ממש גבוה, או כאילו הוא בדיוק זה, ואני עושה פליי, ואם יש לו קול נורא, אני פשוט יודעת שזהו, שאני לא מסוגלת לצאת איתו.
אני חושבת שזה לרוב האנשים. יש משהו לרוב אנשים, דיברתי גם עם חברות שלי, היה איזה מישהו שיצאתי איתו שהיה לו קול וואו, כזה גברי, סקסי כזה, ושלחתי לחברות שלי וכולם פשוט נמסו. זה היה כזה וואו, כאילו, יש לי גם חברה שכל הזמן אומרת לי, תביא לי לשמוע אותו, כאילו, ממש לשמוע את הגבר.
אז הנה, עוד פטיש שמאוד נפוץ אצל נשים, פשוט שוב, עניין הרמות, וזה מביא אותי לשאלה הבאה. אבל האם הקול שלו עושה אתכן רטובות?
כן. אבל גם תלוי מה הוא אומר ותלוי...
נכון.
זה תלוי מה הוא אומר.
תלוי מה הוא אומר. כן. אז זה הפטיש. הפטיש הבא שלנו הוא קאקולדינג. את מכירה את זה?
לא. לא יודעת מה אמרת עכשיו.
זוג נשוי שהאישה שוכבת עם גבר אחר. הבעל לא צריך להיות נוכח, ועצם העובדה שאשתו שוכבת עם אדם אחר, מחרמנת אותו מההשפלה של המעשה.
כן, אני מכירה את זה מסדרות טלוויזיה שראיתי את זה.
באיזה סדרות מראים קוקולדינג?
לא ידעתי שקוראים לזה ככה, אבל כן, וזה ממש לדעתי מוזר, כאילו מה שעושה לו את זה, אבל אני בעד מונוגמיה. אני רוצה להיות עם הבן זוג שלי אחד על אחד.
אתה לא עושה שום דבר עם מישהי, אני לא עושה שום דבר עם מישהו.
כן, אני אוהבת את זה שאנחנו שנינו מתרכזים אחד בשני, ואני מקבלת את כל תשומת הלב, הוא מקבל את כל תשומת הלב. אני לא רוצה שיחרמן אותו שאני אהיה עם מישהו אחר, אני רוצה שזה... הוא יכעס, שהוא יקנה, שזה ישבור לו את הלב, אני לא הולך לעשות את זה.
אני חייבת להגיד לך שזה לא סותר את זה. יש גברים שכאילו ממש מתעצבנים מזה, וממש מגיבים כאילו בצורה קנאית מזה, אבל...
זה מחרמן אותם.
זה מחרמן אותם.
משהו פה לא תקין.
אני פעם שמעתי שזה כאילו המערכת יחסים האידיאלית. כאילו, שמעתי אותן והן כאילו מדברות על זה ואומרות, כן, אבל תחשבו על זה. אתן יכולות לשכב עם מי שאתן רק רוצות. והגבר הגבר שלכן מתחרמן מזה, ואחר כך עוד יש לכם מייקאפ סקס סופר סקסי.
אני עדיין רוצה להיות עם הבן זוג שלי עצמו, אם אני מאוד אוהבת אותו. אני לא רוצה גם בעצמי לשכב עם מישהו אחר כדי לכבד אותו, כדי, גם אם זה עושה לו את זה, זה ירגיש לי לא נכון לשכב עם מישהו אחר אם אני מאוד אוהבת אותו, אם אני בזוגיות מאוד שלמה, עם זוגיות שטוב לי בה, אני לא רוצה להסתכל החוצה.
אוקיי. מונוגמיה. הגיוני, זה מביא אותי לפטיש הבא. מציצנות. וויריזם. וויריזם. מקווה שאני אומרת את זה נכון. וזה מאוד מתחבר גם לקאקולדינג, לפעמים זה באמת הולך ביחד, וזה בעצם השגת הנאה מינית על ידי הצצה בסתר מאנשים.
אוף דה רקורד, יש הרבה סרטי פורנו כאלה.
לא חייב להגיד את זה אוף דה רקורד. כן, יש המון סרטי פורנו כאלו, באמת רואים שגבר עושה מישהי, והגבר הנוסף כזה מסתכל כזה עם דלת קצת פתוחה, והוא מתחרמן מזה נורא. ויש המון באמת סרטים.
זה נשמע כן מחרמן, לא ניסיתי, אבל אני כן יכולה להבין איך בן אדם אחר מתחרמן מזה.
זה כמו לראות פורנו בלייב, חברים.
כן,
כאילו, בדיוק. בואו, אם אתם רואים פורנו, אז יכול להיות שזה יעשה לכם את זה. את מכירה את הפטיש הזה? אז,
כן. אני חייבת להגיד למאזינים שמתי שהצעת לי להקליט הפרק הזה על פטישים, אני אמרתי, מה לי ולפטישים? אני לא מבינה בזה כלום, אני לא מכירה שום פטיש, מה אני אעזור לך?
ומה אני עניתי לך? נו, מעולה! בדיוק כמו שאני צריכה, שלא תכירי שום דבר, וככה אני אקבל תגובה אותנטית.
ואני מכירה יותר מדי.
זה פשוט, אנחנו מכירים המון דברים, אנחנו פשוט לא יודעים שזה מוגדר או כפטיש, או את השם כן. ההגדרתי של זה. פטיש הבא. פגינג. בעצם אישה המבצעת סקס אנלי על גבר, באמצעות סטראפון המחובר אליה. אישה מזיינת גבר. עם סטראפון.
אוקיי, אוקיי.
מכירה?
של הגבר זה הפטיש או לאישה זה הפטיש?
יכול להיות לשניהם?
יכול להיות לשניהם, כן, מכירה.
אוקיי, מגניב, כל הכבוד, אני מאוד מתרשמת פה. אני חושבת שאין הרבה באמת מה לפרט בפטיש הזה. זה בעצם איזשהו אקט משפיל. האישה, אני לא יודעת אפילו איך להגיד את זה, לובשת סטראפון. סטראפון זה בעצם כמו תחתון רצועות, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, חגורה, כן, שאפשר לחבר אליו דילדויים בגדלים שונים לרוב, ופשוט אישה עם זין מזויף, ויכולה ללכת ולזיין גבר. מעבר לאקט המשפיל, בואו נזכור את העניין הזה, ההרמונית של הגבר נמצאת בתחת, זה מאוד נעים להם, כמו שדיברתי בפרק של האנלי.
למרות שהם לא מודים בזה, והם לא מוכנים לעשות את זה, כי זה כאילו משפיל אותם. אבל יכול להיות שאם תנסו...
אתם תאהבו את זה. בסופו של דבר, זה משהו שהוא בנוסף. אני יודעת שיש משהו מעניין שיצא לי לראות על נשים שמלבישות על גבר סטראפון, אוקיי? עכשיו בואו נשים רגע בצד את האופציה לעשות פה DP, שזה דאפל פנטריישן, ובעצם לעשות חדירה כפולה עם הגבר. בואו נשים רגע את האופציה הזאת בצד. הם פשוט מזדנות עם הגבר עם סטראפון. עכשיו תשאלי למה.
למה?
בגלל שהן מחברות אליו את הסטראפון ואומרות, אני שולטת. אתה לא הולך לזיין אותי. אתה לא תרגיש את הכוס שלי. אבל אתה כן תהיה נוכח.
ואני אענה.
ואני אענה. הן פשוט מלבישות אותו בסטראפון, והן פשוט רוכבות עליו, ואומרות לו לעשות משהו, ולרוב הן רוכבות עליו, כי זה כאילו חלק מהשליטה. אבל הם כן.
אני חשבתי שזה כדי לשנות את הגודל.
אני חושבת שזה מעולה בשביל DP, חדירה בשתי אחורים איתו, זה נשמע לי סופר מועיל. בטח, אפשר להשתמש בסטראפון על המון דרכים של השפלה, אני יכולה לשים את זה עליי, ולהגיד, תראה, יש לי יותר גדול ממך, כאילו... המון המון דרכים. אבל פגינג, הפטיש עצמו, זה באמת אישה שמבצעת סקס אנלי על גבר. זה ההגדרה. פטיש הבא. משחקי גיל, ואני ארחיב. צל אחד משנה את הגיל שלו לצורך האקט. הכי 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 נפוץ זה DDLG, שזה ראשי תיבות של Daddy Dom Little Girl.
אוקיי.
כל הדדי.
עכשיו הבנתי מה את אומרת.
דדי.
הייתי פה בפרצוף מאוד לא מבין...
זה אחד, ויש גם את ה-MDLB, שזה כאילו הצד ההפוך, שזה Mommy Dumb Little Boy. הכי נפוץ זה DDLG, שהגבר באמת הוא הדדי, והאישה היא בעצם הליטלי שלו. ליטל זה גם איזשהו מונח בכל העולם הזה של הפטישים, שזה בעצם אנשים, יודעת מה, אני אקריא לך בדיוק את ההגדרה החכי. אוקיי? Okay. לידל זה בעצם איזשהו גם סוג של רולפליי, שבעצם הופך אותך למישהי שמחליטים עבורה את הדברים. בעצם ילדה קטנה, לידל, אין דרך
יותר טובה להגדיר את זה. זה גם השולט ונשלט שוב.
כן, זה הכל, שוב, הכל פה באיזשהו מקום באמת שולט ונשלט. בכל מקום את המציאים מישהו יותר דומיננטי ומישהו מקבל את הדומיננטיות הזאת. זה הפטיש, יש אותו גם בצורה, שוב, קצת יותר קיצונית. זה נקרא ABDL. וזה בעצם adult baby diaper lover, שזה אנשים שממש אוהבים להיות בגיל של תינוקות.
זה יותר מוזר לטעמי, זה יותר מטריד לטעמי.
אני לא חושבת שזה מטריד. האמת שיצא לי להתקל בלא מעט כאלה, את לא תנחשי אפילו. את לא תנחשי, את כאילו תראי אותם ואת תגידי, לא יכול להיות. כאילו, לא תוכלי אפילו לדמיין.
הם אוהבים להיות התינוק?
כן. הם אוהבים להיות התינוק.
מה, שתחתלי אותם? שזה נשמע לי, בתור אחת שלומדת פסיכולוגיה, שנה שנייה.
זה למה רציתי שתבואי לפה.
שלמדה את כל הדברים האלה של פרויד וכל ה... אני חייבת, אני לא יודעת איך לאכול את זה.
אוקיי.
זה כאילו, המורה שלי מאוד, המרצה שלי מאוד תהנה מהשיחה הזאת, יהיה לה הרבה מאוד מה להגיד על זה.
אני בטוחה. אני בטוחה שגם המרצה שלך, אבל הייתה שופטת אותם, ומנסה להבין מה לא תקין אצלם.
נכון.
תראו, האם בעיות פסיכולוגיות גורמות לפטישים? סביר להניח שכן. אומרים שאפילו עניין של דברים של סדיזם ומזוכיזם, זה דברים שיכולים להיות ברמה של איך שאימא שלי גידלה אותי. אוקיי? ברמה כזאת, ברמה שיכול להיות שלה היו טראומות, ואיכשהו יצליחה להעביר את הטראומות אליי. יש המון המון דברים שמגדירים את הפטישים שלנו, ואת מה שאנחנו אוהבים, ולמה אנחנו אוהבים אותם. סביר להניח שבעיות פסיכולוגיות נפשיות, טראומות מעבר או טראומות של דורות אחורה, גם גורמות לזה.
היא לא אומרת שהוא לא מקבל משהו כתינוק, והוא מאוד מחפה על זה עכשיו, על החוסר הזה שהוא לא קיבל כתינוק.
לגמרי, לגמרי. אני בטוחה שיש גם את הכיוון הזה, אני חושבת שיש את הכיוון גם של באמת, עוד פעם, להיות מישהו שדואגים לו, ואוהבים אותו, ושומרים עליו, ומאכילים אותו. יש פה המון אלמנטים כיפיים, באמת.
אבל עד תינוק, עד להיות התינוק,
כן.
אם לחתל אותך, את האמת שכן שמעתי על זה, בפייסבוק, במאמה מצחיק,
מה מצחיק?
נכון, זהו. בפייסבוק, במה מצחיק, אז מישהי העלתה שמישהו פנה אליה בבקשה של תהי האימא המחתלת שלי, תבואי.
איך אתה מתאגת אותי בדברים כאלה?
וואי, זה היה לפני איזה שנה, שנתיים.
איך היא לא? אין.
כן, ולא היינו בקשר אז.
נכון.
וואי, אני אחפש את זה. והוא ממש אמר לה, אפילו, וואו, לא, זה היה כבר לרמות של תאכילי אותי בקקי שלי, כל מיני דברים כאלה, שבאמת שהוא פנה אליה ככה, הוא אמר, אני אוהב את זה, ו...
אוקיי, זה הטרדה מינית לכל דבר. אני מאוד נגד לפתוח את הפטישים שלך ככה לאנשים. אבל כן, אני חושבת שזה עוד פטיש שמגיע מהמון המון כיוונים. פטיש של DDLG מאוד מאוד נפוץ. אני מכירה באמת המון שהם בקטע של DDLG, אני אישית לא בקטע. זה מגיע מהמון כיוונים. תחשבי רגע, בואי נשים רגע בצעת העניין של האנשים שאוהבים שדואגים להם. יש פה גם מישהו שרוצה לדאוג למישהו. יש פה גם את הצד של הדומיננטי, שהוא בעצם אומר, אני רוצה לדאוג לך, אני רוצה לטפל בך, אני רוצה לקנות לך דברים, אני רוצה לשמור עליך, אני רוצה משהו לטפל בו.
אני רואה את זה יותר מהכיוון של האישה היא האימא, והגבר רוצה להיות התינוק. אני כן רואה את זה הפוך, אני פחות רואה את זה.
דווקא DDLG הרבה יותר נפוץ לדעתי, אני נתקלתי בו הרבה יותר, האמת ש... את הקטע של האישה הדומיננטית והילד הקטן פחות נתקלתי בו. כן נתקלתי דווקא בקטע של התינוקות, כמו שאת אומרת, אבל DDLG לדעתי זה הכי נפוץ בעניין הזה.
לא, אני אומרת שמבחינת אם זה ילדה קטנה ומבוגר, אז כן, אז הגבר המבוגר והאישה היא ילדה קטנה, אבל שהולכים לכיוון של התינוקות, הדאגה והרצון לטפל במישהו זה מאישה.
יותר אימא.
כן, יותר אימא, אישה, ומישהו שרוצה שיטפלו בו זה יותר הגבר.
מעניין. פטיש הבא בעצם מגדירים אותו כאימפקט. אימפקט זה בעצם הצלפות. פטיש להצלפות בעצם. זה בעצם מתחבר לסדיזם, מזוכיזם. כל דבר שאפשר להרביץ איתו. זה יכול להיות משוטים, לידיים, לפלוגרים, שזה גם סוג של שוטים, פשוט מילה יותר פלצנית, לכלי מטבח שונים, כל דבר שאת מוצאת איתו, זה יכול להיות גם לרמת הקפקף.
כן.
אני מאמינה שאת זה את הכרת.
כן.
כמו רובנו. מה את חושבת על זה?
גם זה טיפה, טיפה סקסי. לא, לא הדרמה שזה כואב, אבל נגיד
את יודעת אם את זה... או, הם עושים את זה עד לרמה שזה כואב, את אפילו לא יודעת. אני ראיתי כחולים, אני ראיתי אדומים.
אז עד הרמה...
הם עושים את זה עד לרמה של שטפי דם.
לא, אז פה בשבילי כל מה שכואב יותר מדי לא מענה.
טוב, צריך להסביר שאני ומשי לא בסדר עם כאב. אנחנו לא נפרט למה, אבל יש לנו בעיות, ואנחנו לא בסדר עם כאב, ואנחנו מאוד רגישות לכאב. אז באמת, כאב, מה שכואב לך, כנראה לנו יכאב פי
הרבה
כמה.
הרבה יותר.
כן. אז אני יכולה להבין אותך, זה גם אחת הסיבות שאני לא מתחברת לזה, כי אולי זה יכול להיות סט סיבות או רגע, אבל אני רק חושבת על מה שאני אסבול אחרי, ואני אומרת לעצמי, אל תתקרב אליי.
כן, אבל הצלפות קטנות בתחת, ותוך כדי הדוגי, זה נחמד.
כן, זה אחלה. אבל כן, זה ממש סשנים של הצלפות, אני באמת רוצה לתאר לך את זה. מה זה סשן? סשן זה בעצם איזשהו מפגש בין שני אנשים, הוא יכול להגיע לכדי סקס, הוא יכול גם לא להגיע לכדי סקס. זה יכול להסתכם באמת בכל אחד מהפטישים שאמרנו עכשיו, באיזשהו מפגש של, לא יודעת, של פוט פליי, של לגדוגים, של משחקי שעבה, וגם באמת של אימפקט, של הצלפות. אז יש סשנים שלמים של בעצם הצלפות, ולרוב הצלפות מתחילים באמת מהקל לכבד, זאת אומרת מתחילים ממשהו שהוא בדרך כלל עדין יותר, ולאט לאט מעלים ברמה של מה שמצליפים. כמו שאמרתי בפרק של הטקטיקה לדעתי, שדיברתי על הפסטיבל BDSM שהייתי בו, הסבירו לי שם באמת שיש אזורים שמותר להצליף, יש אזורים שאסור להצליף, זה מאוד חשוב אם אתם הולכים לנסות את זה, זה למה אני מציינת את זה שוב פה. אבל כן, אז האימפקט הזה הם בעצם יכולים להיפגש לסשן שלם, שהוא סשן הצלפות, אוקיי? שתהיי מוצלפת, אולי בכמה אזורים שונים, אולי באזור אחד, עתיצי עם כחולים, שטפי דם. זה, וזה הכיף שלהם. עכשיו, אני לא בנויה לזה, אני לא עד כדי כך סדיסטית, ואני לא עד כדי כך מזוכיסטית כנראה, אבל כן, אני מכירה המון שממש ממש ממש בקטע של זה.
כן, כן, אני גם מכירה...
אני יכולה להבין את זה.
כן.
זה מהצד, כאילו, אני חושבת את זה, אני אומרת, וואי, זה סופר מחרמן, פשוט אם תעשה לי את זה באותו רגע, אני אבין שלי זה לא עושה את זה.
נכון.
אבל כן, אני חושבת שזה אחלה, אני מסכימה איתך, לי זה יותר עובד בקטע של סקס, שבוא נצליף, בוא נחנוק, בוא זה קצת אני יותר נהנית, אבל כן, זה גם פטיש להצלפות. פטיש הבא. אני מעניין אותי מאוד מה תחשבי עליו, אני לא אשקר. מאוחד בגלל שאת אישה. פטיש הריון. פטיש לנשים בהריון.
אוקיי.
הכרת?
לא.
אוקיי. יש גברים שהם באמת, זה הפטיש שלהם. הריון של נשים. הם חושבים שזה יפה, שזה אלוהי, שהעובדה שהן מייצרות בן אדם בתוכם, שהם כאילו באמת ברמה אחרת של אנושיות.
צריך לראות את הפנים שלי עכשיו.
לגמרי. ובעיקר הם חושבים שזה גם סקסי, שכל מה שההיריון עושה לגוף הוא דווקא סקסי, הוא לא דבר רע. חשוב לציין, אנשים שיש להם פטיש הריון, לרוב או באמת רואים פורנו עם פטיש הריון, או פשוט...
יש פורנו עם נשים בהיריון. מה עובר לתינוק?
מה עובר לתינוק? פשוט שזוג בהיריון רגיל, כאילו שאישה בהיריון עושה סקסי מבעלה? הוא שם. כאילו, אני לא יודעת, אני מתכננת להיות בהיריון וגם לעשות סקס. כל עוד אני יכולה ואני מתפקדת, למה לא?
לא יודעת, אני חושבת על שחקניות פורנו שנכנסות להיריון וממשיכות לעבוד.
בסדר, יכול להיות שהן גם מצלמות פורנו עם הבני זוג שלהם. היום בפורנו יש המון המון נשים שמצלמות פורנו עם הגברים שלהן, לא עם גברים זרים.
וואו.
אז כן, זה חשוב לציין שלרוב באמת, או שהם צופים בפורנו, אני יודעת שיש גברים... שזה כמובן לא מקובל, שממש מציעים לנשים בהיריון. או כמובן, פשוט מכניסים את האישה שלהם להיריון, זה גם אופציה.
אבל אחר כך הם מבינים שיהיה ילד שהם צריכים לגדל.
נכון. שזה מה שנקרא תוצר לוואי של הפטיש הזה.
לוואי.
לוואי. אבל זה גם פטיש. אני חושבת שהוא פטיש מעניין. אני מודה שקצת קשה לי לאכול אותו.
גם לי.
פשוט כי אני יודעת שהוא פשוט פטיש מאוד בעייתי להגשמה. ברגע שפטישים הם בעייתיים להגשמה, מרגיש לי שיש איתם איזושהי בעייתיות. כן. ויש עם זה איזושהי בעייתיות. כי כאילו אתה נמשך למשהו שהוא קצת בלתי ניתן להשגה. אבל כן, אני חושבת שזה משהו שכל עוד אתה שוב שולט עליו, וכמובן אתה לא עושה שום דבר, תחרמן מנשים בהיריון. אם אתה מעניין, אם עושה לך את זה לצפות בתמונות של נשים בהיריון. אני גם חושבת שאישה בהיריון היא בייסקלי אלוהים, כן? כאילו... דבר מדהים.
אבל לא בקטע שיחרמן אותי.
אבל לא בקטע שיחרמן אותי. כן. ובואי נעבור לפטיש הבא, בנימה אופטימית.
אני עדיין בשוק.
כן, אז בואי נוציא אותך משוק אחד לשוק אחר. דיברנו על יפן, ואני מכניסה אותנו לפטיש מאוד יפני. באנגלית הוא נקרא tentacles, אוקיי? שזה בעצם...
זרועות.
זרועות, או הם תרגמו את זה גם למחושים. אני חושבת שזה תרגום נורא והיום. בגדול אהבתי את התרגום של איבר ארוך וגמיש בבעלי חיים, והיא מסיפה או מפלצות. זה יכול להיות תמנון, זה יכול להיות זרועות שונות, והרעיון זה באמת סוג של טנטקלס בצורות צבעים גדלים שונים, אוקיי? זה מתבטא לרוב בהכנסה של כמה זרועות במקביל לכמה חורים, וזה מאוד מעניין כי לרוב זה מצויר, כי כמו שאתם מבינים אף אחד לא ייקח. אני בטוחה שיש אנשים שעשו את זה, אבל כאילו לרוב זה מצויר. וזה מגיע מזה שביפן יש צנזורה על הפורנו. אני לא יודעת אם ידעת את זה.
לא.
אז ביפן, אם את תחפשי פורנו שקשור ליפן, פורנו יפני, את תראי שיש צנזורה, ולא רואים את איברי המין.
לא, בייסיקלי, לא ידעתי.
בייסיקלי הורס את כל הפואנטה של הפורנו.
מה? אבל פורנו אמורים לראות את האיברים.
כן, אבל ביפן החליטו שהם מצנזרים את זה. אז מה היפנים עשו? ליפנים יש את האנימה, את האנימה בעצם, את כל העניין הזה של האנימציה היפנית. הם לקחו את זה והם אמרו, אוקיי, דרך אגב, גם האיברי מין בהנטאי, שזה בעצם הפורנו אנימה שלהם, גם שם הם מצונזרים. כן, אפילו שזה מצויר, זה מצונזר. אני יודעת איזה מניסיון כמובן, מאוד משעשע.
אז מה, האקט עצמו מחרמן אותם בלי לראות את האיברי מין?
אז הם פשוט מצאו חזה. פתרון. הם פשוט מצאו פתרון. הם אמרו, טוב, אתם לא נותנים לנו לראות לצורך העניין בולבול, אז בואו נמציא משהו שדומה לפולבול, אבל אתם מרשים להראות לנו את זה. ואז הגיע הטנטקלס, ואז הם פשוט יצרו זרועות, והם מייצרים אותם בגדלים, צורות, מפלצות שונות, כאילו זה הופך את כל העולם המשוגע של היפנים והאנימה, וכל העולם המצויר הזה, פשוט הכניסו את זה בצורה הזאת, כי הם אמרו, אני לא יכול לראות בולבול, בואו נשים במקום בולבול זרוע.
אבל מישהו שיש לו את הפטיש הזה, אז הוא אוהב לצפות בפורנו כזה, או שהוא אוהב לעשות משהו
הוא
פיזי?
הוא צופה בפורנו כזה.
אוקיי.
Okay. אבל זה סוג של פטיש, זה פיתח איזשהו פטיש, כי כאילו הם כל כך התרגלו לזה, שזה פיתח איזשהו פטיש. פטיש הוא עוד פטיש שהוא באמת בלתי ניתן להשגה, כי כאילו זה לא באמת ריאלי, אף אחד לא באמת יכול לעשות את זה. ברור שאפשר לקחת דילדואים שהם בסגנון, בגודל, בצורה, אפשר. אבל זה לא באמת הדבר האמיתי, כביכול.
זהו, אבל הכוונה להכניס לכמה אזורים שונים במקביל.
זה לרוב מתבטא בצורה הזאת, כי לרוב למה שיש זרועות, יש יותר מזרוע אחת. אז לרוב זה כזה, טוב, בואו פשוט נדחוף לך את כל הזרועות בבת אחת. תמיד זה גם מאוד מצויר, תמיד גם הזרועות האלו הן אינסופיות, ואת רואה אתם נכנסים לבחורה לאלוהים יודע לאן. כאילו אפשר לחשוב כמה בחורה הזאת גדולה, אבל סבבה. זה איזשהו פטיש שתכלס, פשוט יפן המציאה וקצת נתקעה איתו לדעתי.
אני חושבת שכן מישהו הראה לי תמונה כזאת, לא סרטון, תמונה שכן ראיתי זרוע של תמנון באיבר מין של מישהי, אבל לא ידעתי שזה פטיש, לא ידעתי שזה משהו שהוא מאוד מקובל בפורנו.
ביפן.
ביפן,
בעיקר
כן.
ביפן. חשוב להדגיש את זה. את לא תראי פה גברים בארץ שמסובבים וכאילו יש להם פטיש לטנטקלס.
כן.
אבל כן, ביפן זה הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, כי ברגע שהם יצרו פתרון לבעיה, הם יצרו עוד איזושהי בעיה. וזה מאוד מעניין איך זה נכנס באמת לתרבות של האנימציה שלהם, כי אני יכולה להגיד לך שיש איזושהי אנימה שהיא אנימה אהובה עליי, אני גם סיפרתי את זה בפרק קודם של נקראת Sword Art Online. אני לא רוצה לעשות איזה שהם ספוילרים, אבל יש שם באמת איזושהי קטע שבחורה סוג של נאנסת, ומה שמחזיק אותה זה מפלצת עם זרות, וזה לא קשור לשום פורנו, וזה לא קשור לשום דבר מיני, וזו סדרה, זו סדרה שהילדים צופים בה. אבל האלמנט הזה נכנס להם להמון המון קטגוריות, וגם לסדרות, וגם לסרטים, כי זה פשוט איזשהו אלמנט ש... ככה הם הצליחו להכניס משהו מיני.
אני עדיין לא מבינה את הקטע של לצנזר את האיברים.
שלי את היפנים. שלי את היפנים, את מוזמנת לשאול, ואני אשמח גם לתשובה בעניין הזה למען האמת, כי אני חושבת שזה ממש מטומטם. בעיקר מעניין אותי זה שזה הפתרון שהם מצאו.
כאילו... מאוד יצירתי.
מאוד יצירתי, וגם... אני כן קצת תוהה איך הם הגיעו לפתרון הזה, כן? לא יודעת, מעניין, אני אשאיר אותך עם זה. בואי נעבור לפטיש הבא. שוב, אני מקווה שאני לא אתאה בזה. אורופיליה.
אורופיליה?
כן. את יודעת מה זה גולדן שאואר?
מוכר לי.
משחקי שתן.
אוקיי, לא מה שחשבתי.
משחקי שתן. האם את מכירה את זה? גולדן שאוור, זה באמת איך שזה נשמע, מישהו במקלחת, הבן אדם השני משתין עליו בצורה מסוימת, זה בעצם משחקי שתן. אני לא חושבת שיש צורך להרחיב כל מה שאתם יכולים לחשוב על שתן, מבליעה לפשוט לא לזעזע משי, מבליעה לבאמת השפרצה על בן אדם אחר. לרוב עושים את זה במקלחת, או עם פלסטיקים למיניהם, כדי באמת לא ללכלך. אבל כן, זה פטיש שקיים, וזה מחזיר אותי לעניין של המתיחת גבולות. אנשים לא מגיעים לזה סתם. חשוב לציין את זה. אנשים לא פשוט קמים בבוקר ואומרים, אני רוצה שמישהו ישתין עליי. זה מגיע מתיחת גבולות. ניסיתי כבר כל כך הרבה מהרשימה הזאת, ניסיתי אולי הכל מהרשימה הזאת.
ובא לי לחדש.
בא לי לחדש. את חייבת. כאילו, מה זה את חייבת? לא באמת חייבת, אבל אני יכולה להבין מאיפה הצורך הזה מגיע.
אני כן רואה פה את הקטע של הנשלט, הקטע של...
זה אקט של השפלה. אקט כן, של השפלה לגמרי. לגמרי. זה 100% השפלה, זה מאוד משפיל. שתן זה מגדר אצלנו כמשהו מלוכלך, משהו כאילו שהוא שלנו, שאנשים לא צריכים להריח אותו, לראות אותו, לשמוע אותו, כאילו. יש בזה את כל האקט של ההשפלה. ובכל זאת, כמו שרציתי להגיד, זה פשוט חשוב להדגיש שזה משהו שמגיע מהדרגה של דברים. זה לא משהו שפשוט צץ ככה. אבל כן, מה את חושבת על זה?
אני כן רוצה לחדד שאמרתי קודם שאני אוהבת להיות נשלטת, אבל אני לא חושבת שאני אוהבת את הקטע של המושפל. אני לא רוצה להיות מושפלת. אני אוהבת פשוט שאומרים לי מה לעשות.
אלה דברים שונים לגמרי. דברים שונים לגמרי.
אני לא רוצה להיות מושפלת, וגם אני לא רוצה להשפיל מישהו. זה מרגיש לי מאוד רע. מרגיש לי עם עצמי מאוד רע. וגם אני לא רוצה להיות מושפלת. זה גם משהו ש... נראה לי זה כאילו זה ממש הגבול שלי.
טוב לדעת. אז גולדן שאוור זה לא הגבול, אבל השפלה זה כן הגבול.
גולדן שאוור זה גם הגבול. זה חלק מההשפלה. כן, זה מתחבר.
כן. מפה, את בטח אולי יודעת לאן אני מדרדרת אם הרגע דיברתי על שתן. זה נקרא, כן, זה נקרא סקאט פטיש. זה בעצם פטיש לצואה. ההגדרה של זה אומרת תשוקה שמישהו יחרבן עליך, או מצטערת לאכול חרה. ליטרלי. ובגלל שאנשים ששומעים את זה אולי סקרנים, איך מגיעים לרמה הזאת? אני הגעתי לאיזשהו בלוג, והוא פירט שם בדיוק איך מגיעים לרמה הזאת.
אוקיי.
ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, ואני כתבתי את זה פה, כי אני רוצה לציין את זה, כי... דיברנו כל הפרק הזה על הדרגתיות של דברים. אז אומרים לעצמם, איך אתה מגיע למצב שאתה אוכל חרה?
אני כאילו, מאוד
איך אתה מגיע למצב הזה? אז אני חושבת שזה מאוד מעניין. את יודעת מה זה רימינג?
לא.
רימינג זה בעצם ליקוק של חור של תחת. פשוט okay. כמו ירידה, פשוט בחור של התחת. אני לא חושבת שזה כזה אקסטרימי, יש כאלו שכן חושבים. Okay. רימינג. אז הוא בעצם אמר, אם אתם חושבים שאתם רוצים לנסות את זה, אז... בואו אני אגיד לכם כמה שלבים של איך מגיעים למצב הזה. אז בעצם, הדבר הראשון זה באמת לעשות רימינג. פשוט לעשות רימינג אחרי מקלחת, ולראות אם אתה נהנה מזה. השלב הבא הוא לעשות רימינג ללא מקלחת אחרי יום עבודה, ולבדוק שאתה נהנה מזה. אחר כך זה רימינג אחרי אימון או ריצה שהיית בו והזעת משמעותית באזור. תראי איזו דרגתיות יפה ופירט, אני ממש אהבתי את הפוסט הזה. פה הוא אומר שלפעמים פה מתחיל רצון שיפליצו עליך בתוך הפנים או לתוך הפה. אחר כך זה רימינג אחרי חרבון, אבל אחרי ניגוב יסודי, כשיש רק מעט ריח עדין של קאקי. זאת אומרת, החשיפה פה נעשית בסופר הדרגתיות, כדי כן. שתראה שאתה בכלל בתוך, שבא לך בכלל, כי זה יכול לעשות טראומה מאוד רצינית. שבן אדם חושב שהוא נמשך לקאקי, או צועה, או איך שתרצה לקרוא לזה, ופתאום מישהו בא ועושה עליו קאקי, והוא פשוט... יכול לאבד את זה. טראומה נפשית לכל החיים.
כן,
יכול לקרות.
טראומה מזה, והוא בכלל ההפך הגמור.
לגמרי. יכול לקרות.
זה מאוד מזכיר לי את מה שדיברת על האנלי, של להתקדם מאוד בהדרגתיות.
נכון. גם פטישים זה ככה. בכלל כל עולם המיני, לדעתי, צריך להתקדם בהדרגתיות. אני לא אומרת, תראי, אני לא יצאת עם מישהו ואומרת לו, טוב, עכשיו אנחנו שוכבים, ולא רק שאנחנו שוכבים, עכשיו אנחנו עושים גם אנלי, ואתה הולך לעשות לי גם רימינג. יש גבול לכל דבר, רק הכרתי את הבן אדם, בוא נתחיל לאט, כן. בוא נתקדם, בוא נעלה את הרמות. אני רוצה לעלות את הרמות, אבל גם צריך פה איזה שהם, יודעת, היגיון בעניין. אוקיי, אמרנו רימינג אחרי חרבון ואחרי ניגוב יסודי. אחר כך, רימינג אחרי חרבון, אני שונא את המילה חרבון, למה לא שיניתי אותה? רימינג אחרי חרבון עם ניקיון חפיף, או ללא ניקיון בכלל, והלשון בעצם משמשת כמגבון או נייר טואלט אנושי. שזה השלב שהוא באמת ממש לתוך הפטיש. אחר כך, זה באמת מגיע שלב של ממש חרבון. בהתחלה זה על הגוף, כמו על הבטן או על החזה. לאחר מכן עושים את זה על הפנים. בהמשך, בתוך הפה כשיורקים את זה החוצה כמעט מיד. ולבסוף השלב שמעטים מאוד מגיעים עליו, זה בליה. זאת אומרת, לא הרבה אנשים באמת בולים את זה. היה עוד משהו יפה שהוא כתב, שהוא אמר שאם מישהו רוצה לנסות את זה, הוא ממליץ לו לקחת ממש מהצואה של עצמו, פשוט למרוח את זה על הרגל, ולראות מה הוא מרגיש. כאילו, האם הוא רוצה ישר לנגב את זה, או האם שהוא פשוט בוהה בזה קצת וזה. ואני יודעת שלא אמרתי את כל ההדרגתיות של הדברים השונים פה, ואני חושבת שזה מאוד מעניין לראות איך פטיש שנחשב פטיש קיצוני. ואני חייבת להגיד שגם אנשים בתוך עולם ה-BDSM חושבים שהוא קיצוני, כן? המון אנשים תשאלים מה הגבולות שלהם, הם יגידו להם, הגבול שלי זה צועה שתן, כאילו, זה הגבול שלי, כן. שם אני לא מוכן להתקרב. זה גבול שהוא באמת מאוד הגיוני לרובנו.
אבל כן את התחלת שהשלב, אחד השלבים זה שהוא לא מנגב ומלקיקים, ואחרי זה שהוא מחרבן על גוף מסוים, על איבר גוף, לדעתי לחרבן על איבר גוף יותר קל מאשר ללקק אחרי...
לדעתך. אני דווקא מסכימה עם זה. כי אנשים שעושים רימינג, יש משהו שהם אוהבים בזה. הם אוהבים לרוב את הריח של הזיעה, והם אוהבים לרוב את הריח המלוכלך שם. אבל אז גם כשיש מעט ריח או מעט טעם, לרוב זה לא מפריע להם. זה לא מפריע להם. אבל העובדה שצועה עצמה תיגע בהם, בואי, זה הטריף בן אדם. לפעמים אנחנו לא מנגבים מספיק, ופתאום קולטים שהתלכלכנו, ואנחנו כאילו איכס, כאילו, כן. וזה אנחנו, זה הגוף שלנו, זה הכי טיפי ואנושי שיש. אז אני אומרת לעצמי, תארי לך שמישהו זר, או אפילו אם הוא לא זר, אבל מישהו מגיע מעלייך, ופתאום עושה לך צועה.
כן, הבנתי. אוקיי.
זה דוחה. כאילו, זה באמת, אני חושבת שזה דוחה. אני לא שופטת, אם זה מה שאתם אוהבים, ושוב, לשני הצדדים, שני הצדדים רוצים בזה, נהנים מזה, בא להם, לכו על זה. אז את שניהם הכרת, אני ממש גאה לך, בואי נעשה לך סיכום של הדברים, בואי נראה מה הכרת.
רגע, זה היה האחרון.
זה היה האחרון. אוקיי, בואי נספור. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
וואו.
מתוך 20.
וואו.
אני ממש מתרשמת. חשבתי שתכירי פחות.
אני גם.
באמת חשבתי שתכירי פחות.
אני מפתיעה את עצמי.
מעניין מה המאזינים שלנו מכירים ובמה חידשנו להם.
תכתבו לנו.
אני מאוד רוצה לדעת למען האמת. אם יש משהו שאתם לא הכרתם וחידשתי לכם, נא לספר לי, ויותר מזה, אם יש פטישים שלא דיברתי עליהם ואתם רוצים לשמוע את זה, אולי חלק שתיים, יש עוד מלא פטישים, אני פשוט
כן,
מודה, לקחתי את העיקרים, לקחתי את הנפוצים יחסית, כן. כי אמרתי, אם אתם לא מכירים את זה, בואו, קודם כל צריך להשלים לכם את הידע הזה, אחר כך אפשר להמשיך הלאה, אבל כאילו, זה חשוב שאתם תדעו, זה ידע בסיסי, לא יודעת כאילו.
אוקיי, אז פטיש לקול של גברים יש לי, פטיש לידיים למגע של ידיים יש לי מאוד, לא לליקוק של ידיים, אבל מגע של ידיים. אז מצאתי לעצמי שני פטישים היום.
אוקיי, בואי נראה את שלי. אני צריכה להגיד גם כל אחד איזה פטיש?
בטח.
אוקיי, בסדר. משמעת, זה יותר עשי אפילו מיחסי שליטה. כל עניין הזה של משמעת, שיקשיבו לי. לגמרי, אני יותר בקטע של תקשיב לי מאשר לשלוט בך. אז יש לנו את זה, זה אחד. סדיזם, מזוכיזם. שלוש. ארבע, זה באמת הקווירופיליה של הפטיש לידיים. חמש, אורליזם, פטיש לכל.
זה לרוב אנשים.
אני רוצה להגיד שיש פה פטישים שהרעיון עושה לי את זה. אני חייבת לנסות אותם בשביל באמת להחליט האם זה פטיש, כי כאילו, אני חושבת שזה שאתה נמשך לרעיון זה לא אומר שזה הפטיש שלך. כן. אתה חייב לנסות אותו קודם, בדיוק כמו הסקאט שדיברנו עליו, שזה בעצם הצועה. אתה חייב לנסות את זה באמת בשביל לדעת אם זה עושה לך את זה.
הנרות נשמע מעניין. אני כן ארצה
לנסות. הנרות, בכלי, כל המשחקי שעבה, חום וקור, לא ניסיתי, הולך לנסות כמה שיותר מהר. אני חושבת שגם הקוקולדינג והמציצנות, יש בזה משהו. תזכירי
לי.
קוקולדינג זה הסוג הנשוי שהאישה שוכבת עם גבר אחר, ומציצנות זה מישהו שפשוט צופה. אני חושבת שיש בזה משהו סקסי. אני לא יודעת אם הייתי באמת מסוגלת לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם בפועל, אם הייתה ניתנת לי הזדמנות, האם הייתי מסוגלת ללכת איתה. אבל אני כן מאוד יכולה להבין למה אנשים מתחרמנים מהרעיון הזה. בעיקר גם כי הכרתי ויצאתי עם אנשים שהתחרמנו מהרעיון הזה, אז אני מבינה מה עושה להם את זה.
אני חושבת שממה שאני שומעת ממך, אני יוצאת עם אנשים לא מספיק פתוחים, מאוד שמרנים, שאם חשבתי שהם, ואם אם הם חושבים שהם לא שמרנים, אז ממה שאני שומעת ממך, הם מאוד מאוד שמרנים.
תזכרי מה אמרתי, הם כולם פתוחים עד שאת מציעה להם שלישייה עם גבר. פה את יודעת אם הם באמת פתוחים. אם אתה מסכים לשלישייה עם גבר, מבחינתי, אז הגבר פתוח. כי הרי אם אישה בטוח, אתה תסכים. אם אתה מסכים גם עם שלישייה עם גבר, מבחינתי אתה סופר פתוח. ברגע שאתה מוכן להכניס גבר נוסף למיטה, יש פה מלא מלא פטישים שאפשר לנסות כביכול, שהם נפתחים כאופציה. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אתה די סגור מינית.
השאלה למה את מתכוונת מסוגל, אם הוא גם מסוגל לגעת בו מינית, או שרק להכניס?
אוקיי, בואו נעשה סדר. אני לפחות מהצד שלי רואה שלישייה עם שני גברים. זה בעיקר בשבילי, חברים, זה לא בשבילכם. אני לא מצפה שתתנשקו, אני לא מצפה שאתה תזיין אותו. לא מצפה, זה בעיקר בשבילי, בשביל שאני ענה. שאתם תעשו מה שאני רוצה. יכול להיות שאני רוצה שאחד ינשק אותי, יכול להיות שאני רוצה שאחד, לא יודעת, ישחק לי עם החזה, והשני יזיין אותי, יכול להיות שאני רוצה ששניהם יזיינו אותי, לא יודעת. זה בשבילי, זה לא בשבילך. אבל אני חושבת ברגע שאתה מוכן להוריד גם מהאגו שלך, ולהגיד, אני מוכן לעשות את זה. דעת מה, בואי ננסה. לא בטוח שאני אענה מזה, אבל בואי ננסה. אז כן, זה אומר שאתה פתוח מינית.
אז אני חושבת שזה מאוד תלוי תרבות, כי כשאני הייתי בדרום אמריקה, זה משהו שהוא כן נפוץ שחבר מביא את חבר שלו.
אבל זה כן, אנחנו מדינה מאוד מאוד שמרנית. זה חוזר למה שאת אומרת. כל הפטישים האלה, אני חושבת שרובם לא כאלו בעייתיים. בואי, רובם, אני... חוץ מהאחרונים, אני באמת חושבת שעם כולם אני בסדר, אני יכולה להבין גברים שנמשכים לכולם, לא הייתי פוסלת על זה גבר, וכאילו, אצלנו פוסלים על מה? על פוט פטיש? על זה שגבר רוצה להיות נשלט קצת? כאילו, אתם קצת משעממים.
ליד האחרונים
שדיברת עליהם. אתם באמת משעממים. אני מאוד עצוב לי שאנשים כל כך שמרנים, ושהם לא רוצים לנסות, והם נורא ונילים. וכן, זה משהו שאני מקווה שאנשים ישמעו עכשיו את הפרק הזה, ויבואו ויגידו, בא לי לנסות.
ליד האחרונים שדיברת עליהם, אז הפוט פטיש עכשיו נשמע כלום.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומרת. פוט פטיש, תקשיבו, זה צ'יפס, כאילו, בואו. כן. מה זה פוט פטיש? זה באמת צ'יפס. רובם, דרך אגב, באמת הסתפקו בפשוט לעשות לך מסאז' ברגליים, או אולי בזמן דוגי לגעת לך בכף רגל. אפילו לא הזיז את היד, פשוט לגעת לך בה. כאילו, זה לא כזה
אני
נורא.
אני לא חושבת שאני אפסול מישהו על פוט פטיש. אולי אני אגיד לו, אני לא בעד ללקק את הרגליים שתלקק לי, אבל... הוא יודע, אם הוא יכבד אותי.
תקשיבי, יש גברים שהפוט פטיש שלהם מתבטא בלראות אותך גם שמה נעליים יפות. ברמה שהם יקנו לך עקבים, סופר יקרים, מה שנקרא לובוטון, כי הם פשוט רוצים לראות אותך עם נעל כזאת.
זה אני בעד.
את מבינה? כאילו, אני חושבת שלכל יש פה צדדים שאפשר למצוא צדדים טובים. גם בקאקולדינג, אני חושבת שזה מגניב שדווקא האישה היא זאתי ששוכבת. כן. שלרוב תמיד האישה היא זאתי שכאילו, אל תיגע בה, והיא תמיד באיזשהו כלוב של זכוכית. כן. ודווקא פה אומרים, לא, אני אסור לי לעשות כלום. האישה הולכת ומזדיינת עם גבר אחר. אני חושבת שמהצד הפמיניסטי של זה, זה כאילו מדהים לדעתי. כן. אז לסיכום, פטישים זה לא דבר נורא. זה די בקטנה, זה לא משפיע כמעט על יחסי היום-יום שלכם, ובעיקר, אל תפסלו אנשים על פטישים.
נכון.
מה יש לכם? פוט פטיש זה בקטנה. ותנסו, בטח שתנסו, כאילו, לגמרי תנסו. כל מה שנשמע לכם פה מעניין, או הרמתם עליו גבה לטובה, תנסו, מה יש לכם להפסיד? אני נהנית לתת שיעורי בית מאז הפרק של הנעלי. תמצאו לעצמכם פטיש שהוא לא כזה נורא ותנסו אותו. חברים, יש פה מספיק שהם לדעתי בכלל לא נוראים. תקשיבו. כן. משחקי שעבה, קחו קוביית קרח, תקשרו, תצבו על מישהו משהו.
לרדת לבחורה עם קוביית קרח בפה, תנסו.
וזה משי ממליצה, זה לא אני.
אני מבטיחה לכם שהבחורה שלכם תהנה.
אוקיי, מצוין. אני מאוד בעד הרעיון הזה. אז נראה לי שנתתי לכם את הפטישים יותר קלים, אבל כאילו אפשר גם קצת הצלפות, אפשר קצת סדיזם, מזוכיזם. אני סומכת עליכם שבורי בית לשבוע הבא. נסו משהו חדש. משי, תודה שהתארחת.
תודה רבה, היה לי ממש מעניין, מלמד.
איזה כיף. אז תודה גם לכם. עד הפעם הבאה. Lonely lady.